שלום, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור נוסף במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בבית משפחת ריבקין במרכז כפר חב"ד, היום יום שני, כ' בטבת תשפ"ה, יום מיוחד, יום ההילולה של הרמב״ם, שבוע פרשת ואירא, ולפנינו שיעור נוסף, שיחה נוספת, הערה מיוחדת של הרבי בעניינים שהזמן גרמה. ואם נרצה לחדד מה מיוחד בשיחה הזו, מה המסר הגדול שמופיע בשיחה כאן, בואו נציג את הדילמה הבאה. בוודאי יוצא לנו מפעם לפעם, להיתקל ביהודים שלצערנו רחוקים מיידישקייט, ולא רק שהם רחוקים אלא אפילו גם כן נגד כל דבר שבקדושה. אנחנו אבל חסידים ואנחנו מחונכים, כשאנחנו פוגשים יהודי שהכי מעצבן אותנו, מה אמור להיות התגובה שלנו כלפיו? ומה אמור להיות הרגש שלנו כלפיו? רגש של אהבת ישראל. בואו ננסה לחדד. מה אנחנו מכירים עד היום? למה כשאנחנו פוגשים יהודי הכי רחוק, יהודי הכי מנגד, הכי מעצבן, למה אנחנו צריכים שיהיה רגש של אהבת ישראל כלפיו? כי מה? מה ההסבר שאנחנו יהודים בדרך כלל? כי יהודי ו... ואנחנו אחים. אז מה שנקרא, אין לנו ברירה, נכון? אין לנו ברירה, מה שנקרא. מה לעשות? הוא אח שלי. נכון שהוא מנגד, נכון שהוא מעצבן, נכון שהוא מזיק, אבל הוא אח שלי, מהאחים אי אפשר להתחמק. אז אין ברירה, עליי לאהוב אותו, כי אני... כופים עליי את האהבה הזו. בשיחה הזו נגלה, מה שנקרא, הפואנטה של השיחה, הנקודה שלשם הרבי חותר, רעיון חדש ומהפכני לגמרי, סיבה אחרת לגמרי, למה כל יהודי שאנחנו פוגשים, צריך לתת לנו רגש חזק של אהבת ישראל כלפיו, לא רק בגלל שאנחנו אחים ממש. בואו ננסה לחשוב איזו עוד סיבה מהותית יכולה להיות. זה אמרנו, זה הסיבה הראשונה. כי הוא יש לו נשמה, נשמה היא חלק אלוקה וכו'. אז שוב, זה אותו עניין. למה שהם אוהב אותו? כי הוא בן שלו. זה פחות או יותר, זה הכל חוזר לאותו נקודה. אז בשביל זה אני אוהב, הוא לא אמור לאהוב אותו בגלל שהוא לא הולך... למה עליי לאהוב אותו אהבה עצומה חוץ מהסיבה שהוא אח שלי? זה הסיבה שאנחנו אומרים כאן. זה הסיבה שאנחנו רואים, שאנחנו אותו נשמה. אבל אם זה מצד הסיבה הזו, זה פחות או יותר כי אין לנו ברירה ומה לעשות וכולי. אין ברירה, תאהב אותו, מה לעשות? אנחנו נראה בשיחה הזו באמת... יש עוד סיבה? סיבה מה שנקרא ממש מהפכנית לגמרי. וזה למעשה השורה התחתונה באות האחרונה של השיחה, ההפתעה הגדולה. אבל לפני כן הרבי דן לתוכן פרשת השבוע בתוכן המכות על מצרים. והרבי פותח מדיון בהשוואה בין ההפטרה של פרשת ואירא לבין התוכן של הפרשה. אנחנו דנים בין תוכן הפרשה לתוכן ההפטרה. מההשוואה שביניהם אנחנו נעמוד על המשמעות של הסרט של המכות שהיה על מצרים, העונש על מצרים, ומזה נעמוד על רעיון מיוחד ביותר בנושא של אהבת ישראל, רעיון שרק הרבי יכול להוביל לשם. בואו נראה בפנים. בואו נפתח. אנחנו מתחילים מההפטרה באות א'. כן. ההפטרה של כל פרשה היא מעניין הפרשה. ההפטרה זה לא קטע אקראי, הפרשה היא כמובן מתוכן הפרשה, צריך להיות קשר. או לפי הידוע שבהתחלה נקבעה קריאת ההפטרה במקום קריאת הפרשה של השבת, מובן שההפטרה צריכה להיות מעניין הפרשה. הרי למה תקנו את ההפטרה? כי היה פעם שהגויים גזרו ולא נתנו לעשות את קריאת התורה, אז עשו התחכמות ומצאו איזה, קראו את ההפטרה, וכיוון שרצו שיהיה איזה תוכן שלה להזכיר את פרשת השבוע, אז מצאו בהפטרות תכנים דומים לפרשת השבוע. ואם כן, אם הפרשה וההפטרה אמורה להיות בתוכן זהה, בואו נעיין בהפטרה של השבוע ונראה שבחלקה היא קשורה ובחלקה היא נראית לא קשורה. ואם כן, יש להביא לגבי ההפטרה של פרשתנו ואירא, ההפטרה כוללת שני עניינים מהנבואות ליחזקאל. ההפטרה של השבוע היא הפטרה מאוד מעניינת. אני חושב לפני 4 שנים אנחנו עסקנו ההפטרה הזו בשיחה מפורסמת, מה שהרבי אומר שבשיחה ידועה ביותר על פרשת ואירא, שכל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ההפטרה הזו יש בה מסר גדול מאוד שכל המאורעות שקוראים בעולם זה למען עם ישראל, אבל התוכן בגדול של ההפטרה יש שם שני חלקים. חלק הראשון יש שם הנבואה שיחזקאל מתנבא על פרעו מלך מצרים, אבל לא על פרעו מהפרשה שלנו, אלא פרעו שהיה מאות שנים לאחר מכן, והקדוש ברוך הוא מנבא אותו שאותו פרעו, שהוא לא היה רשע כמו פרעו המקורי, אבל הגיע אליי איזה עונש, שיחזקאל ימסור לו שיגיע אליו עונש חמור. והחלק השני של ההפטרה, זה נבואה לנבוכדנצר, מלך בבל, שאז הוא עשה איזה משימה, היה לו איזה קרב עם צור בלבנון, היה לו איזה קרב עם צור, והקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, לך תתנבא לנבוכדנצר שבגלל שהוא כבש את צור, שזה היה למעשה רצון אלוקי, היה לקדוש ברוך הוא איזה עניין שצור תענש, הוא כבש את צור, והוא לא קיבל על זה שכר, אז שימסור למלך נבוכדנצר, נבוכדנצר כתוב ביחזקאל, שהוא יקבל כשכר את מצרים. מצרים לא כל כך רחוקה מצור, אז בגלל שהוא עשה איזה משהו שעשה לך...
צור זה לא לבנון.
כן, אבל בסדר, לא כל כך רחוק, כנראה נבוכדנצר רצה לשלוט על כל העולם כולו, והכיבוש שלו של צור זה היה כחלק מכיבושי העולם כולו. זה עדיין מה שנקרא במזרח התיכון. אז זה למעשה שני החלקים של ההפטרה, ורבי דן, מה הקשר שלהם לפרשת השבוע? נראה א', הנבואה על פרעו מלך מצרים ועל מצרים כולה, שהקדוש ברוך הוא יחריב את ארץ מצרים, שזה החלק הראשון של ההפטרה, עד כדי כך שאף לאחר שבשבתי את שבות מצרים, גם אחרי שהם יחזרו, המצרים, שגם כן המצרים הלכו לגלות אז, היא עדיין תהיה ממלכה שפלה ועלובה בזויה, ועל ידי כך וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם, הנה, אז הקדוש ברוך הוא מתנבא על מצרים והנבואה תתקיים, וידעו כל המצרים שהקדוש ברוך הוא בא לבית.
אני חושב שבאמת מצרים שפלה עכשיו. זה לא מה שהיה.
כן, נכון, בוודאי. זה החצי הראשון. החצי השני, ב', הנבואה הזאת נבוכדרצח מלך בבל, שבגלל שהוא לחד את צור, ייתן לו הקדוש ברוך הוא שכר פעולה את ארץ מצרים ונשא המונה. הסיפור שם הולך ככה. נבוכדנצר כבש את צור. לא כתוב למה. לא כתוב למה הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יכבוש את צור. היה לקדוש ברוך הוא איזה עניין להעניש את צור. צור הייתה עיר או מדינה גדולה מאוד, והיה שם הרבה שלל, והוא רצה לקחת את השלל ככה למלוכה שלו. אבל צור זה על הים, אז המפרשים אומרים שמה שלפני שהוא לקח את השלל, הים עלה על גדותיו, ולקח את כל השלל, את כל הביזה של צור, ולמעשה הוא לא הרוויח שום דבר מכל המלחמה הזו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, השלל שלך יהיה מצרים, שאני רוצה להשפיל אותה, זה יהיה השכר שלך. זה פחות או יותר שני החלקים בהפתעה, שואל הרבי, מתוך שתי החלקים, איזה חלק קשור לפרשה, הראשון או השני, בפשטות, הראשון ולא השני. אינו מובן, אמנם הנבואה הראשונה היא מעניין הפרשה. בפרשת ואירא מדובר על המכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים, ובאמצעותם וידעו מצרים כי אני השם, אבל תוכנה, אז זה קשור לפרשה, תוכנה של הנבואה השנייה היא, מתן שכר לנבוכדנצר על לכידת צור, מהו מעניין הפרשה? אנחנו מדברים על מצרים בדרום, איך הגענו לצור בצפון, בלבנון, מה זה קשור לפרשה? לכאורה, ההפטרה היה אמורה להיות רק החצי הראשון, איך החצי השני מתחבר לנו להפטרה השבוע? נכון, הרבי אומר, נכון שהשכר היה... מה זה? זה החצי הראשון? איך? בוא נראה, נכון. אמנם הרב אומר, נכון שהשכר שניתן לו ארץ מצרים, אבל בכל זאת זה פרט תפל בלבד, זה לא עיקר העניין. הסיפור של מצרים זה שהם יאנשו. זה שהם ניתנים כשכר לנבוכדנצר זה לא פרט מרכזי, אבל יותר מכך, נתינת מצרים אינה מעניין הפרשה. בפרשה לא שלנו, לא מדובר על מסירת מצרים לגורמים אחרים, כן? סך הכל מדובר שמצרים נאנשים, וזה התוכן. לא מסופר אצלנו שמצרים ניתנת לממלכה אחרת. אז מה הקשר של החלק השני של הפרשה של ההפטרה לפרשה? זה השאלה המרכזית. כן, אבל שוב, כנראה, אנחנו נראה לאן רבי לוקח, שרבי כמובן נמצא פה תוכן פנימי ועמוק יותר מה שנראה ככה בפשטותם של דברים. ההסבר לכך הוא, השאלה היא פשוטה, ובואו נראה שרבי מוביל את המהלך, השיחה היא פשוטה ומעניינת, נראה בפנים. ההסבר לכך הוא, אומר רבי, כשאנחנו אומרים שההפטרה צריכה להיות דומה לפרשה, עם תוכן דומה, הרבי אומר, זה לא שזה אמור להיות סיפור דומה, אלא אמור להיות הוראה דומה, מסר דומה. לא, אנחנו לא צריכים להידבק למילים ולסיפור, אלא יותר למשמעות, יותר להוראה שיש כאן. המשמעות הפנימית שלי מעניין הפרשה, איננה רק שהעניין המופיע בהפטרה צריך להיות דומה לעניין המופיע בפרשה, אלא בעיקר שהתורה, ההוראה, המסר שיש ללמוד מההפטרה, צריכה להיות דומה להוראה נלמד מהפרשה. כלומר, הדמיון הוא לא כל כך בסיפור, אלא יותר במסר. ובזה גופה, כשאנחנו משווים את החומש לבין הנביא, אז יש כלל שהתנ"ך מפורט יותר מאשר הנביא מפורט יותר מאשר החומש. כי כך זה הולך הסדר, החומש זה תמציתי, נביא יותר מפורט, משנה יותר, גמרא יותר. אז אם יש לנו את ההפטרה ואת הפרשה, ויש פה איזה תוכן דומה, איפה המסר הוא יותר ברור ויותר גלוי? בהפטרה. כי ההפטרה היא גם הנביא, הוא הרבה יותר ארוך מאשר החומש, זה בסך הכל חמש חומשים, וזה 24, ועוד 19 ספרים. ויש לומר שבכל פרשה בתורה יש הוראה, וההפטרה מהנביאים, ששם ענייני התורה מפורטים ומבוארים יותר, מבטאת את ההוראה באופן גלוי ומפורט יותר. כלומר, אנחנו אומרים לחפש פה איזה מסר דומה יש בשני הפרשיות, והרב אומר שפה, בהערה, לא נקרא בפנים, בהערה הרב אומר משהו מעניין, הרי למה קראו, תקנו את ההפטרה, אמרנו, כי היה גזרה על פרשת השבוע, אבל אחר כך, על הקריאה בתורה, אבל אחר כך הקריאה, הגזרה, התבטלה. אז למה המשיכו את הקריאה של ההפטרה כבר? הרי זה לכאורה זה מיותר, אלא מה? בגלל שבהפטרה זה יותר מבואר עם יותר משמעות, יותר מפורט, אז השאירו גם את ההפטרה כדי שהמסר של הפרשה יתבאר יותר עם ההפטרה. לא החזירו בחזרת התקנה הזו. אז גם בענייננו, בטור השמאלי, הנבואה השנייה היא חלק מההפטרה, כי ההוראה נלמדת מכך שנבוכדנצר קיבל דווקא את ארץ מצרים כשכר על יחידת צור, אינה הוראה כשלעצמה, אלא זה פרט ותוצאה של ההוראה הכללית הנלמדת ממפלת מצרים, שעליה מסופר בתחילת ההפטרה מעניין הפרשה. כלומר, אנחנו צריכים להבין מה המסר, מה היה הלקח של מצרים, והלקח שכתוב בהפטרה הוא לקח דומה ללקח שיש בפרשה. כשנבין מה הלקח המשותף, נבין גם כן למה הביאו את הסיפור השני עם צור עם הסיפור הזה שנבוכדנצר קיבל את מצרים על לכידת צור, שנבין את נבין את המסר. אבל דבר ראשון צריך להתבונן מה הסיפור של פרשת השבוע, פרשת וערה, ומה המשמעות של המכות שמצרים קיבלו. זה הפרשה. ואנחנו עוברים כעת מההפטרה, בעוד ג' אנחנו עוברים לפרשה.
מה שמצרים קיבלו, או מה שנבוכדנצר קיבל?
הנבוכדנצר, גם בהפטרה מסופר על נבוכדנצר, שקיבל את מצרים, ומצרים קיבלו עונש, נראה בהמשך מה היה העונש שהם קיבלו אז, כי הם היו משענת קנה רצוץ לבני ישראל. מה מסופר שם? מצרים אז הייתה אומה חזקה, והיו כנראה בני ישראל, שוב הפעם, יחזקאל ככה מדבר ככה בקיצור ובקודים, עם ישראל, שבתקופתו של יחזקאל, ציפו מהמצרים של דורו, של תקופתו, שהם יעבו להם איזה הגנה, איזה ביטחון, איזה משענת. ועם ישראל סמכו עליהם. אחר כך הגיע איזה שעת מבחן, שעת מלחמה, והמצרים הפירו את ההבטחה שלהם, כמו שתמיד קורה. אז כעונש על זה שהם הפירו את ההבטחה שלהם ולא היו משענת, היו מה שנקרא משענת כנה רצוץ, זה היה הסיבה שהם נהנשו. אבל בואו נראה כעת, נעבור לפרשה. פרשת וערה מופיעה כהמשך לסוף פרשת שמות. פרשת שמות מסופר על טענת ישראל כלפי משה ואהרון. מה היה הטענה שלהם? על ידי שמשה ואהרון באו לפרעה מלך מצרים ולומר לו, לך ותגאל את בני ישראל, מה קרה? נהיה הרבה יותר? המצב הוחמר. החמיר קושי השיעבוד יותר מאשר לפני כן, ומשה העביר טענה זו להשם, מאז באתי לדבר בשמך, אתה שולח אותי ומה התוצאה? הירה, למה זה? אז למה זה אנוכי? מה כל העניין?
למה
הראות זה היה עוד לפני כן? אבל פה זה כבר משהו חמור הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון כדי להתחיל תהליך הגאולה, בסופו של דבר מה קורה? נהיה הרבה יותר גרוע, מאז באתי לדבר בשמך, נהיה יותר גרוע. ומשה בא עם הטענה, אני בא לשחרר אותה ואתה עושה לי, ובסוף מה קורה? נהיה יותר גרוע. אז זה סוף פרשת שמות. והתשובה על כך מופיעה אצלנו בהתחלה, תחילת הפרשה היא, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, ואזכור את בריתי, והוצאתי, והצלתי, וגלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם, ולאחר מכן התחילו עשרת המכות, כמסופר בהמשך הפרשה. איפה יש פה תשובה לשאלה של משה רבינו? משה רבינו שואל, למה מאז באתי לדבר בשמך נהיה הרבה יותר גרוע? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אל תדאג, אני אוציא אותם ואני אגאל אותם. סליחה? גאולה הייתה מגיעה להם גם בשביל השלב הראשון, גם בשביל הצרות שהיו להם עוד לפני שהוא התחיל. אין פה שום הצדקה, אין פה שום הסבר לסיפור של מאז באתי לדבר בשמך, הרה לעם הזה. זה לא עונה על כך. לכאורה אין מובן כיצד מתורצת כאן הטענה שהוא מבטיח לו שאני שומע אותם, שמשה ואהרון גרמו למצב של הרה לעם הזה. זה לא עונה על כך. הרי העניין של שמעתי את נעקת בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא שומע ומחויב לגאול אותנו, זה כבר היה עוד לפני כן, יכול להיות עוד לפני כן. עד הרבה, הדבר היה צריך להיות לפני כן, מיד כאשר וישמע אלוקים את נעקתה, ויזכור אלוקים את בריתו, שזה היה עוד לפני הסיפור של הסנה, ממש באמצע פרשת שמות. כבר הוא שמע אותם, ואם הוא שמע אותם, אז הוא כבר צריך לגאול אותם. אז איפה יש פה תשובה על כל, על הזעקה של משה רבינו? הרע לעם הזה? ואז עוד לא היה בכלל תכבד העבודה, היה גלות קשה, לא עם הקושי הגדול, שהיה לאחר מכן עם החומר והלבנים והנוגסים וכו'. זאת אומרת, מכך מובן, מה עולה פה בין השורות? שהאפשרות להגיע לבעוצתי והצלתי וגאלתי, כמו תמיד זה מגיע רק מתי אחרי? אחרי קושי השיעבוד, לא אחרי שיעבוד רגיל, דווקא אחרי השיעבוד הקשה, אז מגיע דווקא השלב של הגאולה. מכך מובן שהשלמות של ואזכור והוצאתי וכו' יכלה להתבצע לא אחרי שיעבוד רגיל, רק אחרי שעברו את קושי השיעבוד, עד לאופן של תכבד העבודה היו חייבים לעבור את הקושי הגדול כדי להגיע לגאולה. למה? למה חייבים לסבול כל כך הרבה כדי להגיע לגאולה? קושי רגיל לא מצדיק גאולה, רק תכבד העבודה. מה? כל כך... בואו נראה.
זה היה מוריח תורה איתות.
זה עצמו, למה חייבים את הקור ההיתוך הזה? למה קור ההיתוך הכרחי כדי להביא לגאולה? בלי קור היתוך אנחנו לא רואים לגאולה? בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה, פה דווקא באות הבאה זה נקודה שהיא די דומה למה שלמדנו בשיעור שעבר, שבוע שעבר פרשת שמות, הביור הנפלא של הרבי, שדווקא בגלל שהם נרדים כאיסורים, הנרדים כאיסורים זה ישבור להם את התוקף, את הפילוג ואת המריבה שהייתה ביניהם, אפשר לראות את זה מעין המשך של הדברים. אחד ההסברים לכך הוא למה היה קושי השיעבוד ואחר כך היה גאולה. גלות מצרים היא הייתה הכנה והקדמה למתן תורה. והעניינים שחידשו במתן תורה הוא המצווה, צוותא וחיבור. ואנחנו מקיימים את רצון השם, קיום המצוות הוא רק משום שזהו רצון השם, ועל ידי הציות לציווי השם נוצר צוותא וחיבור בין האדם המבצע, לבין כביכול הקדוש ברוך הוא מצווה המצוות, זה נושא מאוד מרכזי בתורתו של הרבי, דיברנו על זה כמה, הרבה, כל מיני הזדמנויות. נקודת הדברים, אפילו המצוות הכי הכי בסיסיות כמו כבד את אביך ואת אמך, אפילו המצווה הבסיסית ביותר כמו מצוות צדקה, אנחנו מקיימים אותה לא בגלל שזה מובן בשכלנו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי אנחנו רוצים שיהיה צוותא, חיבור איתו, אם אתה מקיים את המצווה כי אתה מבין? עשית פה דבר נפלא, אבל מה לא הרווחת פה? חיבור איתו, כי עשית את מה שאני מבין ואני מתחבר לזה לבד. והצוותא הזו, כלומר הציות לרצון האלוקי, זה לא רק לגבי המצוות מהסוג של חוקים, שאתה לא מבין. שעטנז, בשר בחלב, תומה וטהרה, שעה ברור שאני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא אומר לי. אין להם הסבר כלל, אין אפשרות לערב בקיום המצווה היגיון, או הרגשה של מצוות עצמאית, כי אני לא מבין שום דבר. אין פה, אני לא מעורב, כשאנחנו נמנעים מללבוש בגד שעטנז, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מבין מה הקטע של זה. גם לגבי המשפטים, גם לגבי המצוות המובנות בשכל שעליהם נאמר, אילו לא נאמרו, היה כדאי לא אומרם, כמו האמירה הידועה, אלמלא ניתנה תורה, וככה מוסיפים חלילה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'. אז המצוות הכי נורמטיביות. גם אותם צריך לקיים, לא בגלל שההיגיון מחייב אותם, אלא משום שכך גזר הקדוש ברוך הוא, כי כך אנחנו מתחברים עם הצוותא וחיבור. זה לגבי מצוות. גם לגבי לימוד תורה, כאילו תורה ומצוות. גם לגבי לימוד התורה, נכון שהדרישה היא שתוכן התורה יהיה מובן ונתפס בשכל של האדם, אז מה המסר אמור להיות פה? אני לומד שכל שאני מתחבר, או אני לומד רעיון אלוקי? שני הדברים נדרשים. למרות שאני צריך להבין בשכלי, צריך לדעת שזוהי תורת השם, חוכמתו התברך הנעלית מהנבראים, זכינו שהיא נשאה וירדה למטה, וגם אנחנו יכולים להבין, אבל כשאתה לומד תורה, אתה בעצם לומד תורה שהיא למעלה מהבנתך. ולכן צריך שיהיה ברכו בתורה תחילה, לפני שאתה לומד תורה, כל בוקר אנחנו אומרים את ברכת התורה. מה זה אומר הברכה הזו? כי אתה מכיר ואתה לוקח שלך בידיעה, זה לא שכל אנושי שאני לומד כאן, אני מתענג ואני מתחבר לזה. אני לומד ואני יודע שאני מתחבר לנותן התורה כאן. חייב. כן, חייבים את זה. לפיכך, בגלל שאנחנו רוצים לייצר צוותא וחיבוק, אנחנו רוצים לצאת מהכלים שלנו, לצאת מהמדידה שלנו, מה אנחנו חייבים לפני כן, כמו בשבוע שעבר, אנחנו חייבים להגיע להכנעה מוחלטת, לביטול מוחלט, כדי שישראל יהיו מוכנים לקבלת התורה, כדי שיהיו כלים ראויים לקבלת תורה ומצוות להתחבר לאינסוף, היה עליהם לעבור לפני כן את הייסורים של הגלות מצרים, כולל את הקושי של השיעבוד, שהם גרמו לישראל להתבטלות מציאותם, כנראה שככה זה עובד ואי אפשר אחרת, וכנראה המעלה של התחברות לצוותא וחיבור מצדיק את הקושי הגדול שהיה לפני כן.
וגם את המכות.
לא, רגע. המכות זה למצרים, זה אנחנו נראה תכף. המכות זה היה למצרים.
למען יראו
וראו. תכף נגיע לזה. כפי שרואים במציאות, אדם הסובל ייסורים רחמנא ליצלן נשבר עד כדי איבוד ישותו ומציאותו העצמית, בדיוק מה שראינו בשבוע שעבר, שהם יהיו נרדים בייסורים כדי לשבור להם את הפירוד הלבבות, ייסורים מכניע את הלב שלך. כשאדם יוצא ממציאותו, עכשיו הוא כלי להתחבר לאינסוף. התבטלות זו הייתה הכלי למתן תורה. אם כן, שאלנו כאן, למה היו צריכים את דווקא את תכבד העבודה ואת ההרה לעם הזה? אי אפשר היה להגיע למתן תורה בלי הכבדת העבודה. אבל הרבי אומר פה שהנקודה הזו היא דו-סטרית. לא רק עם ישראל היה צריך הכנעה, העולם כולו היה צריך הכנעה, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להתחבר ולרדת כאן לעולם הזה, היו צריכים לא רק שעם ישראל יהיו כלי לקבלת התורה, אלא רק שהעולם יהיה כלי לכך, ולהכניע את תוקף העולם. מי היה תוקף העולם בתקופתו? מי היה הכי חזק שיסימל את הממלכה העולמית? פרעה. אז לא רק עם ישראל היו צריכים להכניע את ליבם, גם לשבור היה צריך את הקליפה שמייצגת את תוקף העולם, שזה פרעה והמצרים. מצרים? אני חושב שכבר עברנו את זה כמה וכמה פעמים ככה, אבל לפחות הרבי נותן לנו כיוון שהכל יהיה מוצדק בסופו של דבר. אבל הרבי אומר, זה לא סתם, שום דבר לא סתם, בסופו של דבר. לפחות שאנחנו לומדים, אנחנו יודעים שיש מטרה ותכלית. לפחות אנחנו יודעים שיש פה להקל עלינו את... כשהרבי אומר לך שיש תכלית, זה כבר מקל עלינו את העניין הזה. אוקיי, איך אנחנו עוברים פה לפרעה ולמצרים באות A? כשם שהייתה צריכה להיות הכנה למתן תורה, התבטלות והכנעה אצל עם ישראל, כך צריך להיות גם בעולם. העולם היה צריך להיכנע ולהישבר ככה, להכניע את התוקף של העולם. זוהי המאות של מכות מצרים, המפלת פרעה, מלך מצרים, המושל בכיפה. הוא היה המלך של כל העולם. הוא היה אמריקה, טראמפ של פעם, כן? קליפ, להבדיל, כן. הגויים לא אומרים להבדיל, אבל בכל זאת להבדיל, כן? אוקיי, אוקיי. קליפת פרעה היא עוצמה של הרגשת ישות עצמאית כדבריו, מי השם אשר ישמע בקולו. לא מכיר בקדוש ברוך הוא בכלל. כמוסבר יותר בהפטרה שלנו, מה התוקף שלו? פרעה מלך מצרים אמר, לי יאורי ואני עשיתיני, כלומר הוא אומר, אני לא צריך את הגשם, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך להתפלל אליו, יש לי יאור, היאור משקה את כל מצרים, אני לא צריך להכיר בקדוש ברוך הוא, לא מכיר אותו. כפירה מוחלטת. פרעה מלך מצרים מבטא את ההתנגדות למתן תורה. מתן תורה זה המלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם, פרעה מסמל את ההתנגדות למתן תורה. איך אי אפשר לתת את התורה ולגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם כשיש כזה מנגד? היה צריך לבטל את המציאות. לכן, על ידי שגלות ושעבוד מצרים גרמה ביטול אצל ישראל, היא גרמה למפלה ושבירה של הרגשת הישות בעולם, התבטלות של הקליפה של פרעה וממשלתו המושל בכיפה, כשהכניעו את הישות שלו על ידי המכות, כמו שאמר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, או, עכשיו כבר אפשר לצאת למצרים, לצאת ממצרים, ולהגיע למתן תורה, העולם כבר מכין את עצמו לקראת מתן תורה. כן, אבל בסוף השגנו את היעד. בשורה התחתונה, הסיפור של המכות היה להכניע את הקליפה של פרעה ולבטל אותו בפני הגילוי האלוקי. זאת אומרת, אם כן, הסיפור של המכות, הסיפור של פרשת וירא, זה לא כל כך המכות, אלא המסר של המכות. ומה המסר של המכות? הכנעת קליפת פרעה בפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרבי באות ו, זה גם כן המסר של ההפטרה. עניין זה שקליפת פרעה מלך מצרים היא הניגוד למתן תורה, זה מתבהר יותר בהפטרה, כמו שאמרנו מקודם, שבהפטרה מבואר יותר ההוראה הנלמדת מהפרשה. עכשיו, בהפטרה זה נראה שיש פה שתי נקודות, שני קווים שונים, למה פרעה של אז קיבל את העונש שלו. בהפטרה מובאים בזה אחר זה ממש באותם פסוקים, שני תמיל המפלה של מצרים, ושוב, לא מצרים של הפרשה, אלא מצרים של יחזקאל, בנבואת יחזקאל. מאות שנים אחר כך. בהתחלה נאמר שהמפלה תגיע, יען היותה משענת קנה לבית ישראל, בית ישראל, כלומר עם ישראל של אז, סמכו על העזרה המובטחת של מצרים, והם לא קיימו את הבטחתם, הם הפרו את ההבטחה, מגיע להם על זה עונש, יחזבו את עם ישראל. מי יודע איזה דברים קשים קרו לעם ישראל בגלל שהם לא עמדו בהבטחה. זה סיבה א'. מיד לאחר מכן נאמר, לכן כה אמר השם, הנה אני מביא עליך חרב, יען אמר יאור לי ואני עשיתני. אז מה זה הסיבה השנייה? שחורבן מצרים הוא משום דברי פרעה, יאור לי ואני עשיתי, שזה נראה סיבה אחרת, סיבת הגאווה. על פניו זה נראה שתי סיבות שלא קשורות זו לזו. לכאורה שני טעמים אלה שונים זה מזה, אבל הנביא מביא אותם בסמיכות ובהמשך אחד, מוכח מובן ששני העוולות הללו, עוולת הכפירה ועוולת הצער והנזק לישראל, הן באות זו כתוצאה מזו. מי גורר את מי? איזה עוולה גררה איזה עוולה?
הגאווה. שגרמה למפלה, לאזן שלו.
הגאווה גרמה לזה שהם הרגישו שלא מחויבות, אני לא חייב לעמוד בהבטחה שלי. זה לא שני סיבות שהן לא קשורות אחד לשני, אלא שני הסיבות קשורים זה לזה. נראה בעוד זין. מספר פעמים דובר על כך שגם את המשפטים צריך לקיים מצד שכך גזר הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, גם המצוות המובנות בשכל אנחנו מקיימים. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה ולא כי אנחנו מבינים. כנרמז בכך שעשרת הדיברות כוללים גם ציוויים פשוטים כגון לא תרצח וכדומה. לכאורה מתן תורה, המעמד הכי נעלה, הקדוש ברוך הוא היה צריך לדבר איתנו על הדברים נשגבים ונעלים. מה אנחנו מקבלים במתן תורה? את הדברים הכי פשטניים. לא תרצח, לא תגנוב, דברים. על זה צריך לדבר עכשיו? בוא לדבר על קטע על השכלות. למה נותנים את הדברים הכי פשוטים במתן תורה? כי צריך לדעת גם הדברים הפשוטים הבסיסיים אתה עושה אותם. למה? אנוכי השם אלוקיך. יש רק נוכחות אלוקית בעולם, וזה הדבר היחיד שמחייב אותך. כך בענייננו בהפטרה. הסיבה להיותם של מצרים משענת קנה לבית ישראל. להפך מהבטחתם. למה הם לא עמדו בהבטחה בסיסית אנושית אלמנטרית? למה הם לא עמדו בהתחייבות? כל אדם נורמלי מתחייב. עומד בהבטחה הזו. למה הם לא עמדו? בגלל תחושת הישות והעצמית שלהם, אמירתם. יאור לי ואני עשיתיני, בגלל שלהם גאווה וישות, מי שיש לו גאווה, הוא לא מחויב לעמוד במילה שלו, אפילו שיהיה לזה מחיר כבד. אז מה אנחנו רואים? מה התוכן של הפרשה? של ההפטרה. גאוות מצרים, יאור לי ואני עשיתיני, שהיא הביאה אותם לא לעמוד בהבטחה שלהם. גם נקודה זו בהפטרה, עם עניין הפרשה, ופה אנחנו רואים גם כן דמיון בין ההפטרה לפרשה. גם לגבי עשר המכות, גם מובאים בתורה שני טעמים, לא רק סיבה אחת. סיבה אחת, סיבה אחת, בוא נראה א', כדי לאל, כדי להביא לידי ועדו מצרים כן יהיה השם. סיבה ראשונה מה אמרנו, פרעה היה סמל של כפירה, המכות הגיעו אליו למה? כדי להכניע את ליבו, לבטל את הכפירה שלו. סיבה מוצדקת לגמרי. אבל יש סיבה נוספת, כנאמר פרשת לך לך, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, עונש על ועבדו, ועבדו והנה אותם, סיבה אחרת לגמרי. ציארת את עם ישראל, שיבדת אותם והנית אותם, מגיע לך עונש. אז שני סיבות שגם פה הם נראים שתי סיבות שונות לגמרי. סיבה אחת, עונש על הצרות לעם ישראל. סיבה שנייה, הכנעת ליבם שלא יהיו כופרים. גם פה זה נראה שתי סיבות שונות, אבל המכנה המשותף לשניהם מהו? מן ההפטרה לומדים ששני טעמים אלו כרוכים זה בזה. העובדה שפרעו הכחיש את מציאות השם כטענתו לא ידעתי את השם, היא הסיבה שהביאה אותו לשעבד ולהציק לישראל באופן הגרוע ביותר, שאינו מתקבל אפילו מצד האופי ותכונות האנושיות, כנראה התרגום פה לא מדויק, אבל המשמעות היא למה הם הצירו כל כך לעם ישראל, רק ממי שככה כופר לגמרי ולא מחויב לשום השגחה אלוקית, אז זה יכול לדרדר אותך עד לדיוטה הכי תחתונה. זאת אומרת שיש פה מכנה משותף בין ההפטרה ובין פרשת השבוע. מה המכנה המשותף בשני המקומות האלה? בשניהם היה התנהגות לא טובה כלפי עם ישראל, בשניהם היה כפירה כלפי הקדוש ברוך הוא, בשני המקרים האלה הכפירה בקדוש ברוך הוא הביאה את ההנהגה לא טובה כלפי עם ישראל.
אז ההנהגה לא טובה שהייתה במקרה השני, זה הנהגה שהם לא הבטיחו, ולא קיימו.
הבטיחו ולא קיימו, והמשמעות
של... אבל הם לא היו צריכים לספוך עליהם בכלל מלכתחילה.
לא יודע, כי...
נגיד ישראל, על מה הם סמוכים? על גויים?
זה ביחזקאל זה מובא בקיצור בתמציתיות, לא מובא, אולי במדרשים מופיע על כך בהרחבה יותר, אבל בכל אופן כנראה כך היה הסיפור. הם הבטיחו להם, אולי היה שם איזה עניינים של מסחר או מחויבויות כאלה ואחרים. מצרים הבטיחו להם הגנה ולא, היה הסכמי ולא עמדו בהגנה הזו, נכון. זה מעניין מה היה שם, אני ראיתי במפרשים, אין שם יותר מדי ביאור למה היה הרקע ולמה היו צריכים את העזרה שלהם וכנגד מי היו צריכים את העזרה. אולי המדרשים מביאים על כך, אני לא ראיתי את זה כעת. אז זה רובד ראשון של הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה. אבל מכאן, הרבי לוקח את זה למסר כללי עבורנו, מסר מאוד גדול. כן, 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 צריך לחבות, זה באמת.
כן,
כן. בואו נדלג לאות ת. בואו נדלג על אות ח', נגיע לאות ת', נראה לאן המסר שרבי לוקח את הדבר הזה. יש פה, רבי לוקח את זה למסר מאוד גדול, כמו שאמרנו מקודם, לא נשכח את השאלה שאיתה פתחנו. למה שיהיה לנו אהבת ישראל אינסופית כלפי כל יהודי, גם היהודי הכי מנגד, חוץ מהסיבה שאנחנו מאותו נשמה.
חוץ מכמה סיבות שאמרנו.
לא, אמרנו סיבה אחת על הסיבה שאנחנו כולנו נשמה אחת, אבל בואו נראה איך הרבי מגיע לשם. ולפני כן רבי עושה את המהלך הבא. בואו נחזור להפטרה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנבוכדנצר שכר על לכידת צור. ובכך הוא עשה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא לא קיבל על זה שכר, אז השכר שיגיע אליו שאת מצרים הוא יקבל. שואל הרבי בעל פה עוד רגע נראה את זה בפנים. כשנבוכדנצר כבש את צור, הוא עשה את זה בשליחות הקדוש ברוך הוא, או שהוא עשה את זה כי הוא רצה לכבוש, כי הוא רצה למלוך בכל העולם כולו? הוא לא קיבל על זה הוראה מהקדוש ברוך הוא. בשורה התחתונה, כשהוא כבש את צור, זה היה כרצונו של הבורא, כי הקדוש ברוך הוא רצה להניש את צור. אבל זה לא שהוא עשה את זה בשליחות הבורא. אז מגיע לו שכר על זה או לא?
לא.
לכאורה, מגיע לו או לא?
לא מגיע לו.
לא מגיע לו. בוא נראה באותת. לפי זה יובן הקשר התוכני בין הנבואה על שכרו של נבוכדנצר לבין הנבואה הראשונה בהפטרה אודות מפלת מצרים, מהחיבור של שני החלקים האלה. בנבואה מדברת על שכרו של נבוכדנצר עבור לכידת צור, אין מובן לכאורה. בלכידת צור לא התכוון נבוכדנצר לקיים את רצון השם, אלא הוא עשה זאת למען עצמו. הוא לא היה יהודי, הוא לא היה חסיד, הוא לא היה שומע בכל הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כן? הוא לא היה מלך הגון כזה. הוא לא חשב על הקדוש ברוך הוא בכלל, אבל בשורה התחתונה הוא כיוון, אפילו שהוא לא עשה את זה מדעתו. ברצונו היה לכבוש את העולם כולו. הוא רצה להיות מושל בכיפה. הוא היה אגוצנטרי, רצה, היה לו הרבה אגו, למלוך על כל העולם. אז אחד מהתוכניות שלו היה על ידי כיבוש צור שנמצאת בחוף הים. אז יעשה לו בסיס ימי, כמו שרוסיה ככה הקימה בסיסים ימיים בלבנון, גם כן מאותו סיבה, שיהיה להם אימפריה. ועל הדרך המוליכה למצרים, שהייתה מכשול בדרכו להילחם במצרים, אז אם כל הסיבה שנבוכדנצר קבע שצור זה היה רק כי הוא רצה להגדיל את האימפריה שלו, מגיע לו שכר או לא?
לא.
לכאורה לא. אז מדוע מגיע לו שכר על כך? אומר הרבי, לפיכך מדייק הפסוק ואומר, פעולתו אשר עבד בה. הנביא יחזקאל הוא אומר, פעולתו אשר עבד בה. מה זה אומר פעולתו בשורה התחתונה? עשית פעולה חיובית או לא עשית פעולה חיובית? אז זאת אומרת שלא משנה כל כך הכוונה, משנה בעיקר השורה התחתונה. בעוד שדילגנו, אנחנו דילגנו על עוד חטא, בנקודה שרבי אומר בעוד חטא, עד מתן תורה, האבות קיימו את המצוות, אבל זה בעיקר היה שם הדגש, הפוקוס היה על מה? המצוות שהאבות קיימו, זה היה בעיקר על ההבנה והשכל שלהם, כי זה היה עוד לפני שהתחייבו מהקדוש ברוך הוא, אז היה חילוקי דרגות, כאילו איך אתה מבין ואיך אתה מתחבר לזה, כל אחד לפי הדרגה שלו. מה התחדש במתן תורה? אמרנו שאנחנו מקיימים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא אומר. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, לא נוגע כל כך הכוונה, נוגע בעיקר השורה התחתונה, הפעולה. ובפעולה כולם שווים, והפעולה צריך להיות אחידה. לא נאמר שבגלל שיש כאלה שמבינים יותר וכאלה שמבינים פחות, אולי מישהו שמבין יותר יעשה את הפעולה באופן אחר, בהתאם להבנה שלו, ומי שמבין פחות יעשה את זה פחות לא. כי מי מתן תורה התחדש ונתן לנו את תורתו, ואנחנו מתחברים לאינסוף, צוותא וחיבור, והצוותא עושים איך שהקדוש ברוך הוא אומר, לא איך שאתה מבין.
לכן אמרו,
נעשה ונשמע. נעשה ונשמע.
חוץ מזה, הגויים...
מה זה? נעשה ואחר כך נבין. כתוב, גדול המצווה ועושה, מי שאינו...
נכון. יש היבט גם כן גדול המצווה ועושה שהוא מקבל שכר, נכון? יש זוויות מסוימות שבהן רק גדול המצווה ועושה. נכון, כן.
מה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד לו, תלך
ותכבוש? השורה התחתונה גם, בוא נראה, הסיפור הוא לא צור ולא נבוכדנצר, הסיפור הוא אנחנו. הרבי לוקח את נבוכדנצר כדוגמה, אבל השורה התחתונה היא תדבר כמובן עלינו. הסיפור, אנחנו לא נותנים פה שיחה על נבוכדנצר, אנחנו נותנים שיחה על בין אדם לחברו, בינינו כאן כל אחד ואחד בדל אדמותיו. אבל הלקח הוא מנבוכדנצר. נבוכדנצר קיבל שכר מאוד גדול, כי בשורה התחתונה, הוא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם אם הוא לא כיוון לכך. אין כאן חשיבות רבה לכוונה ולמחשבות, אלא לפעולתו למעשה בפועל, כיוון שרצון השם מתבצע למעשה באמצעותו. למרות שרצון השם על כיבוש צור היה מתבצע בלאו הכי על ידי אחרים, גם אם לא על ידי נבוכדנצר, מישהו אחר היה עושה את הרצון האלוקי. בשורה התחתונה הוא עשה את הרצון, מגיע לו שכר על כך. איזה מסר אנחנו יכולים להפיק מכך? כל אחד ואחד מאיתנו. בחיי היומיום שלו, כשקורה לנו טובה, שמישהו עשה לנו טובה מבלי כוונתו או מבלי ידיעתו, או שאולי הטבע שלו ככה לעשות דברים טובים והוא לא יתאמץ יותר מדי על כך, צריך להוכיר לו תודה על כך ולהרגיש מחויבות כלפיו או לא? אתה יכול לטעון, הוא לא התכוון והוא לא חשב עליי והוא עושה את זה בלי קשר וכו' וכו'. מסתכלים על מה? על התחתונה, על השורה התחתונה. מכך נלמדת גם הוראה בעבודת השם, זה דבר נפלא. איך שרבי לוקח את הסיפור הזה, שהתחלנו עם העמקות ופרו ומצרים, וצריך להכניע אותם, והעיקר הוא השואה התחתונה, והעיקר הוא המעשה, ונבוכדנצר, כל זה זה לא סיפור שלהם, אלא זה סיפור שלנו כאן. כאשר יהודי נעזר על ידי רעהו, אל תתחיל לעשות חישובים, אלא לא יתכוון לעשות לי טובה, הוא יתכוון לטובת עצמו, קורה לפעמים, נכון? שפלוני עוזר לי, כי הוא מתכוון למעשה להרוויח משהו אחר מדרך אחרת, ו... להרוויח מכיוון אחר לגמרי, על הדרך הוא עשה לי טובה, הוא לא באמת רצה לעשות לי טובה. אותו אולי תאמר משהו אחר, אז אולי הוא בעל חסד בטבעו, מה מגיע לו תודה על זה? הוא כאילו חייב לעשות זאת מעצם תכונתו, לא יתאמץ פה כל כך, הוא אוהב לעשות דברים טובים. אז מה אני צריך להרגיש כלפיו מחויבות וכו'? מלמדת אותנו ההפטרה, אפילו נבוכדנצר שבוודאי התכוון לטובת עצמו. נתן הקדוש ברוך הוא שכר על פעולתו אשר עבד בה, על אחת כמה וכמה כאשר יהודי עושה מעשה טוב, שסביר לומר, לא כל כך חד משמעי שהוא לא התכוון עלינו, שהוא לא עשה זאת באופן של פעולתו בלבד, אלא ביותו בטבעו גומל חסדים ורחמן, עשה זאת באמת ובלב שלם. שורה התחתונה, אנחנו צריכים להכיר תודה על כל מעשה טוב שנעשה לנו, גם אם הייתה כוונה בכך, גם אם לא הייתה כוונה בכך, השורה התחתונה נוגעת הפעולה. עשו לנו טובה, אנחנו צריכים להכיר טובה בעבור זה. לאן כל זה מוביל אותנו? תראה לי איזה מסר גדול ונפלא רבי לוקח את זה, תראו. אז אנחנו יודעים בשורה התחתונה, מה אנחנו יודעים בשורה התחתונה, נוגע מה שקרה בפועל, לא נוגע שום דבר, המחשבה מוכריעה הדברים. במילא. בוא נשאל כך. גם אותם אנשים שאיתם פתחנו בתחילת השיעור, אותם אנשים רחוקים לגמרי מיידישקייט, אנטי לכל דבר שבקדושה. האם קרה בחיים שלהם שהם עשו מעשה טוב כזה או אחר, כן או לא? כיבדו את ההורים שלהם גם בלי כוונה לקיים מצוות כיבוד הורים? בטח עזרו פה ושם אחד לחברו? היה פעולה של עזרה? סביר להניח שכן? אם אנחנו יודעים את הכלל שכל מי שעושה מצווה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, אז אותו יהודי רחוק לגמרי עשה פעם מעשה טוב? המעשה טוב שלו יכול להכריע את כל העולם כולו? המעשה טוב שלו מסייע לך בגשמית, כן או לא? אז אתה מחויב כלפיו או לא? לא רק שאנחנו מחויבים אליו בגלל שכולנו אחים כי אין ברירה, לא, הרבה יותר עמוק מכך. כל יהודי מחויב לכל יהודי אחר, כי כל יהודי יהיה אשר יהיה עוזר בפועל לכל עם ישראל. אין לקח ולימוד זכות יותר גדול מזה. רק הרבי יכול למצוא כאלה, מה שנקרא, מתחת האדמה לחפור ולמצוא את הדברים האלה. פעולתו אשר עבד בו, לא משנה, פעולה, אנחנו תנו מעוניין, הפעולה השורה התחתונה. כל יהודי, בוודאי, יש הרי, אפילו גם ככתוב שכל פעולה של מי שהולך דלת דמות בארץ ישראל, זה גם כן איזה מצווה. עשה פעולה, הלכת בארץ ישראל, הלכת להפגנה, כן? אבל עשית פעולה חיובית, סיית לכל עם ישראל, ו... הלך בארץ ישראל, בואו נראה בפנים. על ידי כך, אומר הרבי, מובנים יותר באופן הגיוני, כלומר בשכל, דבריו של הבעל שם טוב, הדברים המפורסמים שצריך לאהוב כל יהודי, אפילו יהודי הנמצא בקצווי תבל שמעולם לא ראו אותו. רק נראה רגע, הערה 62, היינו הסברה גם בשביל שכל אנושי וטבע האדם. הרבי רוצה פה הסברה, שרק אין הטבע האנושי שלנו יכול לוגית להתחבר לזה. אף שפשוט שאתם העיקרי והאמיתי הוא מפני שכל ישראל אחים. אבל איזה סיבה הרבה יותר כאן הוא להתחבר? שכל ישראל אחים? או שהוא באמת עזר לי? זה הרבה יותר מובן, זה הרבה יותר הגיוני. אתה מבין שהוא עוזר לי. עשה מצווה אחת הכריע את כל העולם כולו. אין יהודי שלא עשה פעולה טובה. אין יהודי שלא סייע לכל העולם כולו, לכל עם ישראל. כל יהודי בכל מצב שהוא בוודאי עשה כמה וכמה מעשים טובים כדברי חז"ל, שימו לב, על איזה מילים הרבי מדלג פה? במקור מופיע עוד כמה מילים לפני הציטוט כאן. פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אז הרבי מוחק את המילים פושעי ישראל, מלאים מצוות כרימון, אפילו היהודים האלה שעליהם נאמר, הרבי לא אומר את המילים, מי הם? כן, הרבי מדלג על הפושעי ישראל. כיוון שכל מעשה טוב, אפילו מחשבה טובה, משפיעים על העולם כולו כדברי הרמב״ם, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו, ולהם תשובה והצלה, יוצא השורה התחתונה של השיחה, כל יהודי מקבל תשועה והצלה מכל אחד ואחד מישראל. אי אפשר להתחמק מזה, זו עובדה מוכחת, זה השטח, זה המציאות. זה הקשר של הרמב״ם של היום, כן? זה בהשגחה פרטית, אפשר לומר שהרבי מגלה את העומק של הרמב״ם, מה שהרמב״ם כתב, הנה אנחנו באמת בהשגחה פרטית ביום ההילולה שלו, אז רואים את עומק תורתו ואת עומק הראייה החיובית של זה באמת בהשגחה פרטית, ולמרות שהיהודי הזה לא חשב בשעת מעשה על הטובה שתצמח מכך לזולתו, הוא לא התכוון שיצמח מזה טובה, ואולי גם כאילו לא התכוון לעשות טובה, אבל זה לא רלוונטי, מה אמרנו, מה שורה התחתונה? פעולתו. בוודאי שהוא לא חשב על מי שנמצא בקצווי תבל אשר מעולם לא ראהו, בכל זאת כיוון שבפועל קיבלו ממנו טובה על ידי פעולתו אשר עבד בה, חייבים להכיר טובה על כך, עד כדי רגש של אהבה לכל אחד ואחד מישראל באופן של ואהבת לרעך כמוך. הפעם הבאה שנפגוש יהודי כזה נאמר לו יישר כוח גדול רבי, תודה רבה שהצלת את עם ישראל, הוא לא הבין מאיפה זה נפלנו עליו, נביא את השיחה הזו, וכך גם כן נקרב אותו למוטב, בשורות טובות ובהצלחה רבה.